בשבוע שעבר עסקנו במגילת אסתר, אז לא היה שיעור רגיל על ספר יהושע. בשיעור שלפניו עסקנו בפרק ה', בחלק השני של פרק ה', על המלאך שבא ליהושע, ועכשיו נראה את פרק ו'. אני רק מזכיר שאחת השאלות ששאלנו בסוף פרק ה' זה מה המלאך בעצם בא? בשביל מה הוא בא? מה הוא בא להגיד? הרי הוא בא, יהושע אומר לו, עלינו אתם לצרינו. אמר לו, לא, אני שר צבא השם, אתה באתי. יהושע, וואו, שר צבא השם, נופל על פניו. מה אדוני מדבר על עבדו? אז מה הוא אומר לו? ויאמר שר צבא השם ליהושע, שנה לך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, ויעש יהושע כן. אבל בדרך כלל, אמירה כזאת של שנה לך מעל רגליך, זה רק הקדמה לקראת אמירה, לקראת התוכן, כמו שאצל משה בסנט. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שנה לך מעל רגליך, אז הוא אומר לו, ראיתי את אוני המשר במצרים, ואני רוצה לך אל פרעה, ואמרת אליו, שלחת מידי אדוני. ופה נראה כאילו זה הדבר היחידי שהמלאך אומר ליהושע. ולכן בהרנו שבעצם מה שהמלאך אומר ליהושע, זה את פרק ו'. נכון, כתוב בפרק ו', ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל, וכו' וכו'. שבעצם זה מה שהמלאך אומר, והראינו דוגמאות לעניין הזה, שכאשר מלאך מדבר, זה נקרא ויאמר השם. ראינו כמה דוגמאות, גם אצל אברהם, עם המלאכים שבאו אליו, גם עם גדעון, כל מיני דוגמאות שכתוב ויאמר השם, וזה מוכח שזה המלאך, הוא זה שאומר את הדברים. אז בואו נראה מה אומר השם ליהושע, שוב על פי מה שפירשנו, הוא אומר את זה באמצעות המלאך שר צבא השם. ויאמר אדוני ליהושע, ראה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל, וסבותם את העיר, כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים. ושבעה הכהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון. כלומר, אהרון הברית הולך בראש עם ישראל. לפניו הולכים שבעה כהנים עם שבעה שופרות. וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים התקעו בשופרות. כלומר, כל יום מסובבים את העיר פעם אחת. ביום השביעי שבעה סיבובים, והכהנים תוקעים בשופרות, והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. עד כאן דברי השם.
זה קרן היובל.
קרן היובל זה קרן של איל. יובל פירושו איל, פירוש המילה יובל זה זכר, דיכרה, כך כתוב. ובעצם כך מתורגם, שיובל זה דיכרה, כלומר זכר, כלומר איל. איל זה זה כבש מבוגר. זה לא אייל, אייל זה בעל חיים אחר, זה חיה. אייל זה בהמה דקה, בעצם כבש מבוגר נקרא אייל. זה קרן רגילה שתוקעים בראש שנה, כן, הקרן המסולסלת הזאת. זה קרן של אייל. במשוך בקרן היובל יש שני הסברים, שתי דעות בעניין הזה. הסבר אחד אומר שבמשוך הכוונה היא כאשר יש תקיעה ארוכה, תקיעה גדולה. שאז זה כמו שלמשל אשכנזים מסיימים בראש השנה בתקיעה גדולה, ספרדים מסיימים בתרועה גדולה, אבל איזושהי תקיעה ממושכת, ארוכה, שזה בעצם העניין של התקיעה האחרונה, שתוקעים את התקיעה האחרונה, תוקעים תקיעה ארוכה וגדולה, וזה נקרא במשוך בקרן היובל, כלומר מושכים את התקיעה. הסבר שני, במשוך בקרן היובל, בדיוק הפסקתי לתקוע, כלומר אני מושך את ידיי מלתקוע. תקעתי, 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 משכתי את ידיי. עכשיו, זה אותה משמעות. אבל פירוש הפוך, כלומר, בכל מקרה מדובר שנגמרות התקיעות. אז או שהכוונה היא שהפסקתי לתקוע, או כאשר תקעתי את התקיעה הארוכה, המתמשכת, ואז הפסקתי. אבל בכל מקרה, כאשר מפסיקים לתקוע, אז יראו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם משנה גדול. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים, ויאמר עליהם, עשו את ארון הברית. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. כן, שופרות יובלים זה שופרות של איל. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר, וחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. כלומר, ראינו קודם שהארון הולך בראש. לפניו מי הולך? מי הולך לפני הארון? שבעה כהנים נושאים שבעה שופרות, ולפני הכהנים האלה הולכים החלוץ.
השם לא צבע אותו לחלוץ הזה, לא?
אתה צודק, תכף נראה למה. ויהי כאמור יהושע אל העם, ושבעה כהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אדוני, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם, וחלוץ הולך לפני הכהנים תוקע שופרות, והמאסף הולך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות. אני רוצה רגע להסביר את העניין פה, כי לדעתי זה משהו מאוד משמעותי, וזאת הסיבה, כמו שהערת נכון, שהקדוש ברוך הוא לא ציווה את יהושע שהחלוץ ילך לפני הארון. הוא גם לא דיבר איתו על המאסף.
רגע, זה מישהו החלוץ? מישהו אחד?
זה לא מישהו אחד, אבל אנחנו כן יודעים מי זה. מי זה החלוצים?
זה שבט דן.
קרוב? דן כתוב שהוא המאסף לכל המחנות. אבל יש מישהו אחר שכתוב עליו שבט אחר, יותר נכון, יותר משבט אחד, שכתוב עליהם שהם...
שניים וחצי השבטים.
נכון, שניים וחצי השבטים שהם יעברו חלוצים. נכון, גד, ראובן וחצי המנשה. כי הרי כאשר הם ביקשו ממשה רבנו להישאר בעבר הדן המזרחי, אמר להם משה, בתנאי שאתם תעברו חלוצים לפני אחיכם, כל בני חיל, תעזרו להם לכבוש את כל ארץ ישראל, ואז תחזרו לארץ ירושתכם. אז אם אנחנו רגע נעשה פה איזושהי מפה קטנה של איך זה הולך סביב יריחו, נגיד שזאת יריחו, ראשון מי הולך?
שתיים וחצי החלוץ. חלוץ,
זה נכון ולא נכון?
מי הולך ראשון?
מה שם ציווה את יהושע? שמי הולך ראשון?
כהנים. שבע דקות
אפילו גם זה לא לגמרי מדויק. זה נכון. קודם כל יש לנו את הארון. ארון השם, ארון הברית, הולך ראשון. אבל זה נכון שיש לנו פה שבעה כהנים, שבעה כהנים עם שופרות, שהם הולכים לפני הארון. נכון? אתה צודק. ומי הולך לפניהם?
החלוץ.
פה יש לנו בעצם קבוצה של החלוץ. מי הולך אחרי יערון?
אחרי יערון?
כתוב לנו.
כל העם?
לא כתוב כל העם. מה כן כתוב?
המאסף.
המאסף. אחרי יערון הולך המאסף. איפה כל העם?
אולי זה מאסף?
אז אפשר להגיד, המאסף זה כל העם, ובעצם כל זה זה המאסף. אבל זה קצת מוזר, כי יש לנו את החלוץ, זה שניים וחצי שבטים. דן זה המאסף, אז למה להגיד שהמאסף זה כל העם? לכאורה, הכוונה היא שכל העם פה, באמצע. למה אני מדגיש את זה?
אז אין מאסף ואין חלוץ, לא באמת...
בכל מקרה אין מאסף ואין חלוץ. הרי בכל מקרה הולכים כולם מסביב לעיר. זה עיגול. בעיגול אין התחלה ואין סוף. נכון? אז זה הדבר המדהים. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו על החלוץ ועל המאסף. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אהרון, לפניו שבעה כהנים נושאים שבעה שופרות. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. לומד מזה יהושע, שכל המלחמה הזאת הולכת להיות בעצם משהו בדרך נס. משהו שהוא לא טבעי. הארון הולך בראש. השופרות הם אלה ש... כאשר יתקיעו בשופר החומה תיפול. זה הולך להיות נס מוחלט. מדגיש יהושע את הדבר הזה, וזה נכון שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, אבל הוא בעצם מדעתו בא ומוסיף את הדבר הזה. אומר להם, תראו מה נעשה. אנחנו נהפוך את הסדר. בעצם החלוץ הולך אחרון. זה בעצם אחרון. כי בעצם הארון הולך ראשון. לפניו שבעה שופרות היובלים. מי הולך ראשון אחרי הארון? המאסף. ואז כל העם, ואחרונים הולכים, החלוץ.
למה הוא לא שם שתיים וחצי שבטים בתור מאספים?
כי מה שהוא רוצה, וזה בעצם המאסף, זה בעצם המשמעות, הוא שם את החלוץ בתור מאסף.
לא, הוא רוצה שהם יהיו ראשונים אבל.
אין פה ראשונים ואחרונים. הרי בסוף החומה תיפול, ועלו העם איש נגדו, כמו שאנחנו תכף נראה. כל אחד איפה שהוא נמצא, נכנס פנימה לתוך העיר. אין פה בעצם חלוץ ומאסף, וזה בדיוק מה שבא יהושע להדגיש. תראו, זה לא פה איזושהי מלחמה ריאלית, נבנה פה טקטיקה ואסטרטגיה ותורת לחימה, זה לא העניין. פה אהרון הולך בראשנו, מלכם לפניהם והשם בראשם, הקדוש ברוך הוא זה שהולך בראשנו, ולכן אין בעצם משמעות לעניין הזה של מי החלוץ ומי המאסף. אז בכך שהוא הופך את הסדר, הוא בעצם ממחיש להם ואומר להם בעצם, רבותיי, פה אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שאתה יכול לשמוח שהחלוץ, וואי, יש לנו חלוצים, מה זה, תותחים, יש לנו סיירת מעולה. זה לא העניין. כולנו פה בידיים של הקדוש ברוך הוא. כמו שתכף גם נראה את הדברים. בואו נמשיך בפסוק י'. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם הריעו והריעותם. אתם צריכים להיות בדממה, תחשבו איזה מלחמה פסיכולוגית זאת. אנשי יריחו הם בשוק טוטלי, הם באים, תראו, יריחו זה עיר לא ענקית, ומסביבה באים 600 אלף לוחמים, 600 אלף רגלי, רק הגברים מגיל 20 עד 60, וזה בעצם כל עם המלחמה, באים ובדממה מוחלטת הולכים. תחשבו עכשיו, זה לא באמת דממה, הרי תחשבו כמה רעש עושה הליכה של עם שלם סביב עיר אחת, זה עושה רעש, אבל אתה שומע רק רגליים, אתה שומע, לא יצא מפיכם דבר, אתה שומע בום 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 בום, רעשים כאלה, וזה הליכה, עושים סיבוב, הולכים. אנשי יריחו ברגע שהם מתחילים את הסיבוב, הם מתכוננים, הם במתח, הם מה הולך לקרות. טוב, נגמר הסיבוב, הם הולכים. הם נשארים עם מועקה בלב. למחרת, עוד פעם. ככה שישה ימים.
שבעה ימים, לא? ביום השביעי זה
נכון. שישה ימים, אותו דבר, יום השביעי היה שונה.
בסוף היום תוקים, מה
אומר? שישה ימים, הכל רגיל. בלי תקיעה, בלי כלום. ויסב, ארון, ויסב, יש טוענים שב, לא, לכאורה כל יום תקו בשופר, לתקוע תקו, לא הריעו, לא צעקו, אבל כן תקו בשופר. ויסב ארון אדוני את העיר הכס פעם אחת, ויבואו במחנה וילינו במחנה. וישכם יהושע בבוקר, ויסעו הכהנים את ארון אדוני, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות עובדים לפני ארון אדוני, והולכים הלוך ותקו בשופרות, והחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון אדוני, הלוך ותקוע בשופרות. ויסבו ידיר ביום השני פעם אחת, וישבו במחנה, כה עשו ששת ימים. והיא ביום השביעי, וישכימו קהלות השחר, ויסבו ידיר כמשפט הזה שבע פעמים. רק ביום ההוא סבבו את העיר שבע פעמים. והיא בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. והייתה עיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני, רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו. ורק אתם שימרו מן החרם, פן תחרימו, לקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ואחרתם אותו. וכל קצב וזהב ורכיל נחושת וברזל קודש, ולאדוני אוצר אדוני יבוא. אז כל אלה הנחיות, איך בדיוק מחרימים, הכוונה היא, מקדישים את הכל להשם, את כל השלל שתיקחו ביריחו, הכל קודש להשם, ואת כולם תארגו חוץ מרחב וכל אשר איתה בבית.
מישהו לקח בסוף פשו ואז כל הבנים...
נכון, זה בפרק הבא, נכון. וירא העם והתקעו בשופרות. ויריח ישמעו העם את כל השופר ויריעו העם תרועה גדולה. ותיפול החומה תחתיה ויעל העם העיר האיש נגדו וילכדו את העיר. והחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן ועד שור וסבך חמור לפי חרב. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, בואו את האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה. ויבואו נערים המרגלים, ויוציאו את רחב, ואת אביה, ואת אמה, ואת אחיה, ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה, הוציאו, ויניחו מחוץ למחנה ישראל. והעיר שרפו באש, וכל אשר בה. רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה הראיה יהושע. ותשב בקר בישראל עד היום הזה, כי החביא את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבה יהושע בית אל אמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. ויהי אדוני את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. נכון, הכללה הזאת התגשמה כאשר לאחר הרבה שנים, היה בתקופת אחאב ואליהו הנביא, היה אדם בשם חיאל בית האלי, כלומר חיאל מבית אל, שהוא זה שבנה את יריחו, ובאמת כל בניו מתו כאשר הוא בנה את יריחו. על כל פנים, יש כאן כמה נקודות שצריך לעסוק בהם ולהתעמק בהם בפרק הזה. נקודה אחת זה כל המהלך של המלחמה שאנחנו נפתח בזה, שלכאורה נראה לנו פשוט, אבל תכף נראה שזה לא כזה פשוט, ורמוזים פה דברים מאוד עמוקים בהקשר הזה של המלחמה. נקודה שנייה, זה הכללה הזאת שמוטלת על יריחו. מה זה הכללה הזאת? למה לקלל ככה את המקום? למה לא לבנות את המקום? למה אסור לבנות? ולמה החרם? הכל קודש להשם, קודש לזבר חיובי או שלילי. זה דברים שצריך להבין אותם יותר לעומק.
למה חשוב כל כך להשמיד את כל האנשים כאילו
חוץ מאוד? וזה נושא רחב שאנחנו נעסוק בו במהלך הספר, כי זה לא רק כאן. זה יש מצווה, החרם תחרימם, לא תחיה כל נשמה.
שיבת המקנה?
שיבת המקנה. אז זה משהו שאנחנו נצטרך לעסוק בו במהלך הספר ולראות מה המשמעות של הדבר, האם באמת צריך לרצוח את, כמו המלאק, שצריך להרוג את כולם לא להשאיר זכר. האם זה אכן כך? או שזה לא בדיוק כך, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אבל אני רוצה להתחיל באמת בנושא של המלחמה עצמה. קודם כל, תשימו לב עד כמה זה דומה למעמד הר סיני. מי יכול לחפש לי פה בפסוקים דברים שנראים לכם דומים למעמד הר סיני?
שופרות.
מה אנחנו רואים במעמד הר סיני, רואים שופרות?
לא,
כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בכל, נכון מאוד, כן.
כל עם ישראל, גם פה וגם שם כל עם ישראל היה במעמד.
כל עם ישראל נוכח, נכון.
זה לא רק הגברים
פה? פה אתה צודק, זה רק הגברים הם אלה שעושים את המלחמה, אנשים היו מאחורה, נכון, אנשים, ילדים.
בהר סיני כולם היו.
זה לא לגמרי דומה. אבל השופר זה ודאי דומה. יש עוד משהו?
שבעה ימים? מה היה בהר סיני? אמר להם להתקדש משהו, לא?
יש שלושה ימי הגבלה, שלושה ימים מתכוננים. כן. אני חושב שיש כאן כמה וכמה נקודות מעבר לשופר. השופר זה מאוד בולט. אבל זה לא רק השופר עצמו, אלא אולי הדבר הכי בולט זה הביטוי הזה, במשוך בקרן היובל. אצלנו זה מופיע בפרק ו' פסוק ה'. והיה במשוך בקרן היובל, כשמחם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם משני גדו. הדבר הזה בעצם כתוב גם במעמד הר סיני. אתם רוצים לדפדף רגע לפרשת יתרו, ספר שמות. פרק י"ט. פרק י"ט פסוק י. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם מעלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו יירא, אם בהמה אם איש לא יחיה, במשוך היובל, המה יעלו בהר.
כן, יש פה עוד איסורים, אבל זה לא, זה על ממון? יש פה כאילו...
כן, מה יש פה?
והגבלת את העם סביב לאמור, אסור לגעת...
אסור לעלות להר, אסור לגוע, מי שנוגע בו...
אסור לגעת זה כמו ב... פה זה הר, אבל שם זה הממון, אז אולי איסור נגיעה.
אז זה דומה קצת, שכאן אסור לקחת מהממון ושם אסור להיכנס להר. אם כי יש פה הבדל. אסור להיכנס להר סיני, אסור לעלות עליו. מי שעולה להר, מה דינו? מות יומת, סכל יסכל, ירו יירא. אבל במשוך היובל הם היה עלו בהר. מה הכוונה? ברגע שנגמר מעמד הר סיני, מותר לעלות להר סיני. איך אני יודע שנגמר המעמד? במשוך היובל. מה זה במשוך היובל? התקיעה האחרונה. הסברנו שממשוך היובל זה התקיעה שהיא תקיעה ארוכה, ואחריה מפסיקות התקיעות. אז כאשר אני שומע את התקיעה האחרונה, נגמר מעמד הר סיני, אפשר לעלות להר סיני. אז קודם כל אנחנו רואים פה דמיון, מצד יריחו סוגרת ומסוגרת, מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא. אז אי אפשר להיכנס ליריחו, מתי נכנסים ליריחו? במשוך בקרן היובל. וגם פה, אסור להיכנס להר סיני, מתי כן מותר? במשוך היובל. אז זה דוגמה אחת. בואו נראה, אמרתם שבעה ימים. אז שאלתי אתכם, מה, שבעה ימים? איפה כתוב שבעה ימים? אז האמת היא שכתוב שבעה ימים. תראו רגע בסוף פרשת משפטים. פרק כ"ד. אחרי מעמד הר סיני.
פסוק
ט"ו. נתחיל פסוק י"ב, אתם יודעים מה? פסוק י"ב. ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. כלומר, במעמד הר סיני לא קיבלנו את לוחות הברית. מה קיבלנו במעמד הר סיני?
תורה.
מה קיבלנו פיזית? בידיים? קיבלנו משהו בידיים?
לוחות.
לא קיבלנו את הלוחות. מה כן קיבלנו? כלום. אז מה היה במעמד הר סיני?
התורה.
מה זה קיבלנו את התורה? מה הכוונה? קיבלנו ספר תורה?
יש את הדרשה על המשפט הזה. עם הגמרא.
על המשפט הזה? אבל המשפט הזה לא מדבר על המעמד הר סיני. רגע, מה היה במעמד הר סיני? שמישהו יגיד לי.
משה קיבל את הלוחות.
מה הוא קיבל? לא קיבל את הלוחות.
שכתב את התורה.
לא כתב כלום. במעמד הר סיני, יום אחד בחג השבועות. מה קרה ביום הזה?
התגלות של השם.
התגלות. מה הייתה התגלות?
עשרת
הלוחות. לא קיבלנו פיזית את הלוחות, אבל שמענו את אותם עשרת הדיברות שאחר כך נכתבו על הלוחות, שמענו אותם בעל פה. זה מה שהיה, ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני.
אז מתי זה הלוחות שנשברו?
מתי היה הלוחות? אז קודם כל, משה עולה להר למחרת, כן, הוא צודק, י"ז בתמוז. בואו נעשה רגע חשבון פשוט. משה עולה להר למחרת שבועות. מתי חג השבועות? באיזה תאריך? ו' בסיוון. חג השבועות בתאריך? ו' בסיוון. למחרת משה עולה להר סיני. זאת אומרת באיזה תאריך? זין בסיוון. זין בסיוון. 40 יום ו-40 לילה, נכון? מזין בסיוון עד י' זין בתמוז. זה חודש ועוד 10 ימים. אז מזין בסיוון, י' זין בתמוז.
מה זה מזין בתמוז? קרה גם חורבן המקדש?
לא חורבן, חורבן המקדש זה תשעה באב, אבל חמש פורענויות. המשנה בתענית אומרת, חמישה דברים הראו לאבותינו בי' זין בתמוז. הראשון בהם נשתברו הלוחות, חטא העגל.
בין המצרים זה
החטא. נכון? זה בדיוק פרשת השבוע, פרשת כי תישא, חטא העגל. וזה בדיוק היה בי"ז בתמוז. אז בי"ז בתמוז השתברו הלוחות בחטא העגל, וגם קרו הדברים.
מצור, לא?
נפרצה החומה. זאת אומרת, לא התחיל המצור, אלא בעצם הרומאים פרצו אל תוך ירושלים. ועוד, הוא עמד צלם בהיכל וכו'. נשרף הפוסטמוס את התורה. על כל פנים, בטל התמיד. אלה חמישה דברים שקרו בי"ז בתמוז. אבל הראשון שבהם זה חטא העגל ושבירת הלוחות. חטא, זה הלוחות הראשונים, זה י"ז בתמוז, אבל הם נשברו. ומופיע בפרשת השבוע, פרשת כי תישא, שמשה רבנו במשך שלושה ימים עושה תהליך של כפרה לעם ישראל. קודם כל הוא לוקח את העגל, טוחן אותו, מערבב אותו במים, נותן לכל עם ישראל לשתות, ושולח את שבט לוי להרוג את כל מי שעבד את העגל, 3,000 מי שעבדו את העגל. שולח אותם והם הורגים אותם, אומר להם מילה השם אליי, באים אליו כל בני לוי. שולח אותם, עברו משער לשער במחנה, הרגו איש את רעהו ואיש את אחיו ואיש את קרובו.
מה שעבדו את העגל זה
הערב
רב או שזה...
זה עם ישראל בהשפעת הערב רב, לא?
כן, אבל...
כתוב העם, ויש מדרש שאומר שכל מקום שכתוב העם זה הערב רב. אז כנראה...
למה זה כזה סיפור?
כנראה זה השפיע גם על עם ישראל. כנראה זה לא היה רק ערב רב. ערב רב היו המובילים. אבל כנראה, עכשיו תראו, בסך הכל, אתה שואל טוב למה זה כזה סיפור? כי בסך הכל כמה עבדו את העגל? 3,000? מתוך 600,000? זה לא כזה הרבה.
אבל אחרי כזה נס שהיה להם ביקט.
אז נכון, זה חמור. זה ודאי חמור.
השם ינשו, למה כל הדור
הזה? כי קודם כל באמת הדור בסוף לא ננש. אבל...
אומרים שכל פורענות שיש...
נכון, נכון. אבל זה בגלל שעם ישראל לא נלחם בהם. עם ישראל לא צריכים להגיד, סליחה, דבר כזה לא עובר אצלנו, לא יהיה, לא, היום לא תהיה, לא יהיה בבית ספרנו. על גופתנו המתה אתם עובדים פה עגל. ולכן זה בעצם עונש שהוא נוגע אל כל עם ישראל. על כל פנים, אני קורא שוב בפרשת משפטים, ברשותכם. פרק כ"ד, פסוק י"ב. וזה אחרי מעמד הר סיני. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההר ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן ותורה ומצוות שכתבתי לאור אותם, תעלה עכשיו ל-40 יום, ונתן לך את לוחות הברית. ויעקב משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. אם יש בעיה, תיגשו לאהרון וחור. ובאמת, חז"ל אומרים שאת חור הם הרגו, ואת אהרון הכריחו אותו לעשות להם את הפסל. ויעל משה אלה, ויחסה ענן את ההר. וישכון כבוד אדוני אל הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כשוכל בראש הר לעיני בני ישראל. אז הנה, יש לנו פה 6 ימים ויום השביעי. הענן מכסה ביום 6 ימים, וביום השביעי הוא קורא אל משה מתוך הענן. אז גם כאן, אנחנו רואים את המבנה הזה של 6 ימים, ולאחר מכן, היום השביעי. אז יש פה קשר בין, בין מעמד הר סיני לבין כיבוש יריחו. עכשיו, זה מאוד יפה לראות את זה, כי בעצם האירוע המרכזי של משה רבנו זה נתינת התורה. משה הוא נותן התורה. לעומת זאת, האירוע המרכזי של יהושע זה כיבוש הארץ. ולכן, בעצם, זה שיהושע נכנס עכשיו וכובש את יריחו, זה מקביל למעמד הר סיני. אבל זה לא רק שזה המעמד הכי חשוב של יהושע. הנה, כאן, המלחמה הראשונה שלו, הוא מתחיל וכובש את ארץ ישראל. זה לא רק זה. אלא שיש כאן למעשה משהו עמוק מאוד בהתייחסות במיוחד אל השופרות שתוקעים פה. הרי יש כאן איזשהו אירוע מאוד דרמטי של נס מופלא של נפילת החומה. נפילת החומה, לא רק החומה נופלת, כל הקונספציה הביטחונית של אנשי יריחו נופלת יחד עם החומה, ולא רק של אנשי יריחו, אלא של כל עמי כנען. כלומר, עמי כנען בטחו על החומות הבצורות שלהם. למשל מופיע בדברים פרק ט', שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. או למשל מרגלים אומרים לעם ישראל, כאשר הם חוזרים מהשליחות שלהם, אומרים ערים גדולות ובצורות בשמיים. זה איך אפשר לכבוש דבר כזה? צריך לזכור שבאותה תקופה לא היה כלים לפריצת חומות. למשל, אל ברזל שהשתמשו בו הרומאים בתקופה הרבה יותר מאוחרת, לא היה קיים. ולכן, כיוון שאין שום דרך לפרוץ חומה, אז אחד אחד בעיה, מה באמת כן אפשר לעשות? אם אין לדרך לשבור את החומה, מה כן אפשר היה לעשות? איך אפשר היה להילחם עם חומות בימי קדם? יש לכם איזה רעיון?
לטפס.
מה החיסרון של הפתרון הזה? באים לך מלמעלה, מה עושים לך מלמעלה?
שופכים עליך שמן.
שופכים עליך שמן רותח, מגלגלים עליך אבנים, יורים עליך חיצים, מפילים לך את הסולם. אתה בבעיה. איזה עוד פתרונות?
דרך השער.
דרך השער, אבל השער חסום. אין לך אפשרות לפרוץ אותו.
טילים.
טילים, לא היה טילים, כן. גם אבני בליסטראות לא היה, זו תקופה יותר מאוחרת. זה הטילים הקדומים, אבל גם זה עוד לא היה. היה חוץ מלטפס, אתה אומר מלמטה, זה רעיון, אבל מסובך לחפור.
כן.
אבל יש עוד 2 פתרונות שעשו אותם במקדם. אפשרות אחת, זה סוללה. בונים סוללה. כלומר, מביאים מלא עפר, ונגיד, אם זאת החומה, כן, אז ליד, כן, החומה ככה, אז ליד החומה אתה בונה בעצם איזושהי עלייה, איזה כביש כזה שעולה, דרך עפר שעולה עד למעלה.
ואז תניח חופשית?
מה?
ואז תניח חופשית?
ואז גם שם.
ואז ברגע שאתה נמצא למעלה, אז אתה קודם כל כובש, אתה מעלה חיילים, אתה יכול לעלות הרבה, כיוון שזה שביל עפר רחב, אז אתה מעלה את כולם אל החומה, ואז מתחיל לכבוש קודם כל את החומה מסביב. ואם אתה שולט כבר בלמעלה של החומה, אז כבר יותר קל לך, אחר כך אתה יורה על אנשים פנימה, ואז אתה מארגן לעצמך ירידה נוחה עם סולם. החיסרון הוא גם כן שכאשר אתה רוצה לבנות את הקטע הזה של הסוללה, זה גם כן, אז גם שאתה מביא שם אפר, גם כן שופכים עליך שמן רותח, גם כן, וחוץ מזה זה לוקח המון זמן. זה מבצע הנדסי מורכב. ואם כבר אנחנו מדברים על דברים שלוקחים זמן, אז הדבר הכי פשוט, אבל שלוקח הכי הרבה זמן, זה פשוט מצור. מה הרעיון של מצור? יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. הם נמצאים בתוך החומה, עם ישראל מסביבם, אין להם אפשרות לצאת, אז אין להם אוכל. יכול להיות, כמה זמן ייקח עד שיגמר להם האוכל?
שבועיים,
שבוע, שנים.
תלוי כמה
אוכל יש שם. אנחנו יודעים למשל שחז"ל אומרים על ירושלים, שהיה לה אוכל ל-21 שנה. אז איך היא לא החזיקה מעמד 21 שנה במצור?
כמה החזיקה?
כי אנשים...
שנתיים וחצי.
כן, אנשים שם...
אנשים שם מה?
שרפו, לא משהו.
נכון. היה שם קנאים שלא רצו לו שיעשו הסכם שלום עם הרומאים. ולכן, אמרו, אנחנו נכריח אותם להילחם. איך נכריח אותם? נשרוף את כל האוצרות. שרפו, היה שם מלא, חיטים ל-21 שנה. יין ושמן, עצי עסקה, עצי חימום, ל-21 שנה. כן, תמיד היה בעם ישראל כאלה וכאלה, ותמיד היה מלחמות אחים, ותמיד היה בלגנים, לצערנו. אז לכן, בעצם, זה פתרון, אבל שוב, זה פתרון שלוקח המון זמן. עכשיו, עם ישראל בא ממצרים. 40 שנה כבר נודד במדבר. אם עכשיו על כל עיר הם יצטרכו לעבוד אפילו שנתיים, זה עשרות רבות של שנים. כמה ערים יהושע כבש, אתם יודעים?
41.
31, קרוב. 31, מופיע בפרק י' ב' ו' ג' ביהושע. סופרים את הערים, 31 ערים. נגיד שעל כל עיר כזאת, רק שנתיים. אז זה אומר 62 שנה עכשיו. שרק של מלחמות. זה סיוט מטורף. עכשיו, בכל הזמן הזה, אין נחלות, אין מקום לגור, אין אוכל, איזה חתיכת בלגן. אז זה שהחומה נופלת, זה לא סתם, איזה יופי, נפלה החומה. זה משהו שמשנה את כל התפיסה הצבאית, אנחנו נראה את זה גם בפרקים הבאים. מכאן והלאה, הכנענים לא יוכלו להתחבא מאחורי החומות, כי הם יבינו שאם אנחנו נתחבא מאחורי החומות, החומה עלולה ליפול. עם ישראל יש לו ניסים. אז לכן הנס הזה של החומה הוא כל כך משמעותי. אבל יהושע רוצה להגיד לעם ישראל, זה לא רק נס. זוכרים מה אמרנו בשיעור הקודם? מה המלאך אומר ליהושע? של נעלך מעל רגליך. דייקנו בפסוק הזה שלא כתוב כמו אצל משה של נעליך, אלא של נעלך, כאילו נעל אחת. והסברנו, זה לא באמת שהוא מוריד נעל אחת, באמת ברור שהוא צריך להוריד שתי נעליים. אבל הסברנו שבעצם מה שהמדרש רוצה להגיד, מה שהתורה, מה שהמלאך רוצה לרמוז לו, אומר לו, אתה בעצם להוריד הנעליים זה כאילו לסמוך על הנס, כי הנעל זה ביטוי לעשייה האנושית, כך הראינו בשיעור הקודם. ובעצם, כאשר המלאך אומר לו, תוריד נעל אחת, הוא כאילו אומר לו, שמע, חצי אתה סומך על הנס, אבל חצי שני, אתה עושה בעצמך. מה היה החצי של הנס בו במלחמה?
חומה.
נפילת החומה. אבל היה פה גם חצי טבעי או לא היה חצי טבעי?
היה חצי טבעי.
מה החצי הטבעי?
הכיבוש עצמו.
אחרי שנפלה החומה, אנשי יריחו, לא באו עם דגל לבן והרים ידיים למעלה ואמרו בואו תהרגו אותנו. אלא היה שם לחימה בסמטאות. זה לא היה קל בכלל. כן, עם ישראל נכנס, מקיפים את יריחו, נכנסים ועלו העם איש נגדו, כל אחד נכנס מהמקום שבו הוא נמצא. ופה כל עם ישראל מתמודדים בעניין הזה, גם החלוץ וגם המאסף וכולם. נלחמים, נכנסים בתוך סמטה, אתה בא עם חרב, פתאום יוצא מולך מישהו. לחימה פנים אל פנים. חתיכת לחימה קשה. לחימה טבעית. ולכן מאוד מודגש פה ההשוואה למעמד הר סיני. במעמד הר סיני היה לנו את הנס העצום, התגלות אלוקית עם השופרות. השופר תמיד מבטא את ההופעה של הקדוש ברוך הוא. יש מאמר של הרב קוק זצ"ל שנקרא השופר והחצוצרות. ושם הוא בעצם אומר שהשופר מבטא את הפנייה שלנו לקדוש ברוך הוא. השופר זה הקדוש ברוך הוא ברא. זה קרן טבעית של אי. לעומת זאת יש מצווה לתקוע בחצוצרות. וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. כלומר, יש דווקא עניין של תקיעה בחצוצרות. החצוצרה, מי יוצר אותה?
האדם.
זה לא יצירה אלוקית כמו השופר. אז לכן, למשל, בראש השנה, בראש השנה בעצם אתה אומר, אני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. השם הוא המלך. המלך הקדוש. אנחנו אומרים מלכויות, כן, פסוקים של מלכויות, כי אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, כאן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום הזה, ואנחנו מקבלים אותו למלך עלינו. ולכן בראש השנה תוקעים בשופר, מצוות היום בשופר. לעומת זאת, כאשר יש תענית, אז כתוב שתוקעים בחצוצרות. למה? כי המטרה של התענית זה שהאדם ישנה, שהאדם יחזור בתשובה, שהאדם יקרע את ליבו ולא רק את בגדיו. זה המטרה של התענית, ולכן בתענית תוקעים בחצוצרות.
מחלוקת, אבל לא עם חצוצרות או שופרות.
תוקעים בבית המקדש גם בשופר וגם בחצוצרות. אבל, אומרת המשנה בראש השנה, בראש השנה השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. בתענית, השופר מקצר וחצוצרות מאריכות, שמצוות היום בחצוצרות. אז אם כן, זה בדיוק הנקודה שכאן, בשלב הראשון, תוקעים בשופרות. במשוך בקרן היובל, מה זה במשוך בקרן היובל? חצי ראשון זה השופר, זאת אומרת חצי ראשון זה הקדוש ברוך הוא עושה. ואז יש שלב שמפסיק החצוצרות, מפסיק השופרות. ברגע שמפסיקים עם השופרות, זה השלב של עם ישראל, מתחיל השלב של עם ישראל, הם אלה שנכנסים. גם הר סיני, הר סיני הוא קדוש, זה מקום רק שהקדוש ברוך הוא מופיע בו, אסור להיכנס. עד מתי? במשוך היובל. במשוך היובל הם יעלו בהר, ברגע שנגמר השופרות, אז נגמר הקטע האלוקי, אתה יכול לעלות. אז שוב, זה דומה במובן הזה שהשופר מבטא את ההופעה האלוקית. אבל כאן ההופעה האלוקית נעצרת באמצע, איפלתי את החומה, זהו, עכשיו זה שלכם. מכאן והלאה, בידיים שלכם. אתם צריכים לעשות את זה.
בגלל זה יש על נהלך?
נכון. בואו נראה עוד דוגמה להשוואה הזאת. סיפור מדהים, מפורסם, אבל מדהים, שמופיע בשופטים. במלחמה של גדעון עם בני מדיין. שופטים פרק זין. מה עושה גדעון? אני קורא בשופטים פרק זין פסוק ט"ו. והיא חשמו הגדעון את מספר החלום ואת שברו והשתחו. והיה שוב אל מחנה ישראל ויאמר קומו. כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. עכשיו אני מזכיר לכם את הסיפור שמה, שגדעון רק עם 300 איש. היה לו בהתחלה 32 אלף לוחמים.
היה לו עם המעיין שתום.
בדיוק, היה לו 32 אלף. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה יותר מדי אנשים. תגיד שמי שמפחד שאלך. אמר טוב, מי שמפחד שאלך.
מי שקרא
לדלתיים. נשארו 10,000. מתוך 32 אלף, הוא אמר מי שמפחד שאלך, נשארו 10,000. 22 אלף הלכו. אומר השם לגדעון, עוד העם רב, זה עדיין יותר מדי אנשים. ואז הוא בוחן אותם במים, כמו שהזכרת נכון, שהוא בוחן מי קורא על ברכיו, מי מלקק, לא נאריך עכשיו בסיפור הזה, אבל נשארים לו 300 איש, המלקקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ב-300 האיש המלקקים, אני יושא אתכם מיד מדיין. אז עכשיו יש לו בסך הכל 300 איש, ומדיין יש להם עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב.
150 אלף, לא?
לא כתוב מספר, כתוב כחול אשר על שפת הים לרוב. על כל פנים, אני חוזר לפסוק ט"ז. ויחץ את 300 האיש שלושה ראשים. מחלק אותם לשלושה כוחות, כל כוח זה 100 אנשים. ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. שימו לב עוד פעם שופרות.
300 שופרות זה...
זה רעש אימים.
שעון
לדע. כן, שעון מעורר, חתיכת שעון מעורר. ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו. הפסוק הזה דרך אגב, ממני תראו וכן תעשו, משתמשים בו הרבה בצבא, בקורס קצינים. אז כל צוער בקורס קצינים מקבל כזאת חוברת שהיא הולכת איתו כל הקורס, ועל החוברת כתוב ממני תראו וכן תעשו. דוגמה אישית. זה הבסיס של להיות מפקד בצה"ל. על כל פנים אומר להם גדעון, ממני תראו וכן תעשו. הנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר יעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר, אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבו את כל המחנה. ואמרתם, לאדוני ולגדעון, זה סיסמת הקרב. להשם ולגדעון, זו סיסמת הקרב שלנו. תוקעים בשופרות וצועקים את זה. ויבוא גדעון ומי האיש אשר איתו בקצה המחנה ראש, השמורת התיכונה. חכם, הקימו את השומרים. זה בדיוק, כולם עם השומרים ודפופים, הרגע העירו אותם משנה. והתקיעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. שימו לב, זה לא רק הרעש של השופרות, אלא גם ניפצו את הקדים. זה רעש בכלל, גם עכשיו, זה לא רק הרעש. אלא,
באים אליהם בלילה.
עד עכשיו, באים אליהם בלילה, ברגע שמחליפים את המשמרות, עד עכשיו גם הלפידים היו בתוך הקדים. עכשיו הם מנפצים את הקדים. אז פתאום יש גם 300 שופרות, 300 לפידים ו-300 קדים מנופצים. אז זה גם רעש חזק, וגם עכשיו זה לא סתם אור גדול. 300 לפידים זה לא כזה אור גדול בלילה. אבל צריך לדעת שבדרך כלל, בכל גדוד היה אחד מחזיק שופר ואחד מחזיק לפיד. למה צריך לפיד לגדוד? כדי שכולם ידעו איפה המפקד. שאם המפקד מסתער, אז זה שאחריו הוא נושא את הלפיד, אז כולם יודעים, בלילה יודעים להסתער בכיוון שהמפקד מסתער.
חושבים שיש להם 300 מפקדים.
בדיוק, הם חושבים שזה 300 גדודים.
איזה תעתוע.
ולכן, עכשיו שימו לב פסוק כף. והתקיעו שלושת האנשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לאדוני ולגדעון. האם זוהי סיסמת הקרב שגדעון אמר להם לצעוק?
לא, זה משהו אחר.
מה הוא אמר להם?
להשם ולגדעון.
להשם ולגדעון, ומה הם צועקים?
חרב.
חרב להשם ולגדעון. למה הם משנים?
קיבלו על זה עונש?
לא קיבלו על זה עונש. אבל למה הם משנים? כי הם מחזיקים, מה הם מחזיקים ביד ימין? כתוב לנו?
ביד ימין השופר. רגע.
כן.
ביד ימינם השופרות לתקוע. ביד שמאל מה הם מחזיקים?
בלפידים.
בלפידים, יד שמאל הם בלפידים. מה חסר?
הקד.
תכלס,
מה עם החרב? הקד שברו אותו כבר. אבל הם צועקים, כאילו, הם צועקים להשם ולגדעון, אבל הם, רגע, מה עם החרב? אנחנו יד אחת שופר, יד שנייה לפיד. אנחנו לא אומרים גם להילחם פה איכשהו? חרב להשם ולגדעון. מה באמת קרה? באמת קרה, שימו לב, פסוק כ"א, ויעמדו השתחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו, ויתקיעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו ובכל המחנה. וינוס המחנה עד בית השיטה צרירת עד שפת אבל מחולל טבת. המדיינים פשוט נלחמים אחד בשני, חרב איש ברעהו. באמת עם ישראל לא צריך בכלל להילחם. אז שוב אנחנו רואים פה את הדמיון של השופרות שתוקעים במלחמה. יש פה מלחמה שתוקעים בה בשופרות, כי בעצם יש פה משהו ניסי. הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה שהמלחמה הזאת תבוא באופן ניסי, לכן שופרות. ולכן הדבר הזה בעצם רומז לנו גם למעמד הר סיני, להגיד לנו מלחמה זה התגלות אלוקית. כמו שמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו מתוך האש ומדבר איתנו אנוכי השם אלוקיך, גם במלחמה זה הופעה של הקדוש ברוך הוא. כתוב, אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמע, בעל מלחמות. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. הוא זה שעושה את המלחמות. אנחנו רק, זה כמו שחייל בשחמט חושב שהוא זה שעשה שח למלך. מי עשה את השח? זה הבן אדם שהזיז את החייל. זה לא החייל עצמו. מה, אתה חזק בשחמט?
צוען עולמי.
אז האם הפרש עושה את זה? זה אתה עושה. זה לא הכלים, הכלים זה רק הכלים. זה מה שאנחנו צריכים לזכור במלחמה, אנחנו רק הכלים. אנחנו כלים בידיו של הקדוש ברוך הוא זה שעושה את המלחמה.
הוא עושה שחמט.
ולעשות גם שחמט, כן. ולכן בעצם זה הלימוד הגדול שאנחנו לומדים מההשוואה הזאת של המלחמות אל מעמד הר סיני. אז גם רואים פה כל פעם שיש שופר במלחמה, זה מבטא את הנס. וגם אנחנו רואים שתמיד הקדוש ברוך הוא בכל מלחמה ומלחמה הוא מופיע, ובעצם הוא זה שעושה את המלחמות. עד כאן להיום, חזקו ואמצו, שפע ברכה והצלחה.